Vehou Lachon Rekout Ve Sido. Sido, quel? Top. Ma votre rachid.
יש בלבול,
אסיה, בלבול. בלבול. השאלה איך בכלל מומחים בשפה שהוא מביא, זה מציאות אחרת.
כן,
כן. ברור, ברור שזה מציאות. זה מומחיות,
כן,
להכיר
את
הלהבין של הרש"י. ברור, אבל הכוונה היא כזאת. באמת, יש נדרים. יש תיאור ויש ברור. והתורה מלמדת אותנו שההיסטוריה הזאת, היא אומר מניטו, של התוהו מיד מסתיימת, כי אנחנו מגיעים לתהום. מה שהתורה מלמדת אותנו גם כן, זה שההיסטוריה של הבוהו טרם הסתיימה, כי עדיין עלינו ביום. אז אם אנחנו מזהים את הצד של התוהו, עם הצד הבלתי פרסונלי, הצד של המה, והבור עם הצד הפרסונלי, אז אנחנו מתחילים להבין על מה מדובר. התורה מתארת את השתלשלות העולמות, כן? ובהשתלשלות העולמות יש לנו שני צדדים. יש צד אחד, מה שלמדנו לפני זה, הצד של הצפירות של העיגולים, שהצד הזה יוצא מיד אל הפועל. ויש צד אחר, שהוא הספירות של הצו של קו היושר, או בלשון אחר, הפרצופים. הצד הזה טרם הגיע לייעודו. בסדר?
העיגולים זה הטבע והפרצופים זה האדם?
העיגולים זה מה שיהפוך להיות טבע.
הפרצופים זה האדם
והבהמה וכל מה. אז בסוף יום השישי של, של מעשה בראשית, יש טבע. הנה, זה הגיע ליהודו. יש מסגרת קבועה. אין יותר היסטוריה שם. זאת אומרת, הייתה התפתחות מסוימת. והגענו למצב שהוא מכונה בתורה על ידי הבורא עצמו כי טוב, או אפילו טוב מאוד בסוף יום השישי, וזהו. אבל
בפסוק התאום מופיע בהתחלה.
כן, 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 כי... בוודאי, כי אני חוזר תמיד למה שגם חז"ל מדגישים בכל הזדמנות, הכל בבת אחת. הכל נעשה בבת אחת.
התהום זה אי סדר כאילו?
בסדר, הכל בבת אחת.
רק שאלה לפני כן, פשוטה, למה
המם סופית
זה...
זה כלל ידוע, בדקדוק המקראי. שמם
סופית?
כן, זה ההכנסה... לא, זה ההכנסה של דבר מסוים לתוך ההיסטוריה.
מצרים.
זה המקום של המצרים.
זה לא מם של ריבוי
יכול להיות? לא, יש כאלה שרוצים להגיד מם של ריבוי, אבל לא. בסדר. כן, 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 ודאי, ודאי, ודאי.
זה המני?
ודאי, זה לא המצא שלו.
אז איך הוא...
מה המם הזה המם סופי? מכניסה? מכניסה דבר מסוים לאובייקט היסטורי.
עוד
דוגמא שאתה
מכניסה?
יש הרבה. כל מילה צריך להגיד מם סופי.
מים,
שמיים. זה אמר שהופך להיות מציאותי, היסטורי. זה נקרא מים. זה כל מילה. בסדר?
אברהם.
מה?
אברהם,
אין סופי. אברהם זה שם של מישהו, זה לא משהו. בסדר?
רק
חפתי. כן. טוב. בסדר, אני יודע שזה לא כל כך ידוע. בסדר. לא, לא, זה חשוב, חשוב להם. חשוב להדגיש את הנקודה הזאת. אז יש ממד אחד של הבריאה, הממד הבלתי פרסונלי שהגיע ליהודו. יש ממד אחר שזה הממד הפרסונלי של המי, שכל ההיסטוריה זה היסטוריה של המימוש של המי הזה. איך הוא מתגלה בסופו של דבר? איך הוא בא ליהודו? אז בסיפור הזה, שמתחיל ממש מההתחלה, לפי ההסבר הזה, במימוש הזה, אנחנו רואים מספר שלבים, זה אותם הימים. וביום השישי, מי הזכירה לפני זה הבהמה? אז יש לנו למשל את המופע של המילה הזאת, בהמה, שזה מאוד מזכיר לנו הבהום עם זה, כן? מסביר מניטו, אנחנו נראה את זה, זה מופיע במקום אחר, שהבהמה זה ניסיון של ענף מסוים של הבריות, אבל מסיבה כלשהי, באמצע
נצח.
למה אני לא רוצה להסביר את כל זה? כן?
בהמה לא נכנסה להיסטוריה.
הבהמה הוציאה את עצמה מההיסטוריה.
היא נשארה באותו מקום.
לא, לא, זה אפילו יותר מזה. הוציאה את עצמה מההיסטוריה. זאת אומרת, מלכתחילה, לפי מה שאמרו.
מהתולדות, לא ממש תולדות.
במובן תמיד של תולדות.
כן.
חשוב מאוד להזכיר את זה כמובן. אבל ראינו לפני שבוע שבפרויקט של היום השישי תוצא נפש חיה, אחר כך יש לנו פירוט, בהמה, למינה, חיים, ולצלה. אז אחד מהמועמדים, שזה הבהמה, שכנראה הייתה הקרובה ביותר, ככה אומר מניטו, להשגת, או יכולת ההשגה של היעד הזה, בשלב כלשהי אמרה, מספיק לי. בסדר? אז חוץ מזה שזה מאפשר לנו להבין יותר טוב את המושג של ההתפתחות לפי מה שמניטו הסביר, זה גם נותן לנו תשובה לשאלה הזאת. הרי שאלנו האם הארץ מלכתחילה יכלה, התשובה היא כן, היא יכלה. למשל, הבהמה, אבל לא רק. ויש אחד בסופו של דבר, אחד בלבד, שהמשיך לשחק את המשחק.
איפה המקום של הנחש?
זה הנחש,
בגלל.
כן.
שהוא
שחק
את
השחק. שהוא הייצור המפותח ביותר במסע הזה. וכל אחד במהלך המסע, כל אחד מהמועמדים הראויים במסע הזה, במהלך המסע הזה, בשלב כלשהו, אמר, מספיק לי.
זה דומה לעשו שלא רוצה לקבל על עצמו את כל
ה... חשבתי שאת אומרת שעשו הוא בהמה, אבל...
הוא עשוי, הוא עשוי, הוא גמור.
התחלתי לדאוג. כן, במידה מסוימת, במידה מסוימת, מה שאני רוצה לעשות כאן, זה למעשה המבנה של ההיסטוריה כולה. וכל אחד מהשלבים שלה, בהתחלה, בנקודת ההתחלה של שלב מסוים, יש מספר מועמדים ראויים. ואחר כך, התורה מספרת מה קרה לכל אחד. וגם כן, מהן הסיבות שהביאו כל אחד להגיד בשלב כלשהו, אני יוצא מהמשחק. וזה בדיוק למשל מה שקורה עם עשו. כי לפי התוכנית של יצחק אבינו, יעקב ועשו יחד צריכים לבנות את בית ישראל. ובשלב כלשהו, עשו חוזר עייף מן השדה, ואומר עד כאן.
אבל יש עוד לפני התוכנית של יצחק, בין ההיריון, שהוא נמשך לפתחי עבודה זרה, והוא נמשך לבית...
כן, אז הוא אומר, נכתוב זו ההבנה השטחית והמוטט לחלוטין של דברי רש"י כרגיל. כי רש"י לא אמר שזה נגזר עליו.
לא, שיש לו נטייה.
לא, להפך. להפך, רק נבין את זה טוב טוב. שמלכתחילה, דווקא יש לעשיו תכונות, עוצמות, שמאפשרות לו
להתמודד
עם המצבים המסובכים ביותר, מצבים שיעקב מלכתחילה לא מסוגל להתמודד איתם. למה הייתו נותן עוד דוגמה? שזה אברהם ולוט. כאשר לוט בוחר, צריכים להיפרד. כביכול, אברהם אומר לו, תבחר. אבל עיון מדוקדק בפסוקים ובדברי המדרש, לא, הוא לא אומר לו מה לפעור. הוא אומר, אתה הולך לשם. זה אפילו יותר. אין בחירה מבחינת אברהם. אתה הולך לשם, למה? לא, לא. אברהם אומר ללוט, אתה הולך לסדום בכל מקרה. אני תמיד אהיה לימינך. שואל מהניתו את השאלה הבאה. למה? סדום, זה לא מקום סימפטי במיוחד, אז למה הוא שולח אותו? תשובה?
הוא מאמין ש...
לא, כי יש ביכולת של לוט לתקן באמת את החברה של סדום, ואברהם אומר, לך יש יכולות שלי אין. אז לך לשם.
הוא על ההתחלה לא
צריך להיות שופט שלך. זאת אומרת שכאשר קורה בסופו של דבר מה שקורה, אז צריך להבין טוב טוב מהן הסיבות שהביאו בסופו של דבר לכישלון. אבל אנחנו רואים שיש תבנית קבועה שחוזרת על עצמה מהבריאה עצמה במהלך כל ההיסטוריה, וההיסטוריה הזאת היא ההיסטוריה של החלק הזה שנקרא בו. זאת אומרת, איך הדברים הופכים להיות, מגלים יותר ויותר את הצד הפרסונלי שיש בבריאה. בו, הוא. ככה ספר היצירה קוראת, הביטוי הזה, כן?
לבחות גם בעברית זה גם...
כן, כן, אבל...
לדעת בדיוק את ה...
יש כאן תבנית. מסוימת שחוזרת ולבהמה הזאת אין בעצם קשר עם מה שאנחנו קוראים היום בהמה, שזה הולך על ארבע, אוכל עשר ועושה מו. זה התוצאה, זה ההתפתחות. היא יכלה להיות בהמה אחרת, היא יכלה להיות נפש חיה. ובסופו של דבר, היום יש פרות.
אז הפרו בעצם מגלה צד החופש בבריאה, כל הזמן. צד
ההתאבות. הצד של של המקרה, כן? כן.
זה צד החופש.
שזה בא לידי ביטוי על ידי זה שיש חופש, יש רצון חופשי, בסדר? ובסופו של דבר, המשחק הוא תמיד מכיוון, גם אם אנחנו באים ואומרים שהצד השני הבלתי פרסונלי כבר הגיע ליהודו, יש במהלך כל ההיסטוריה מאבק בין שני הצדדים, מי גובר על מי. והאדם צריך תמיד להחליט, אני נותן לצד הזה לגבור על הצד השני. זו הבחירה האמיתית שלו. עשיו בוחר להיות אדם טבעי, אומר מניטו. זה לא כפוי עליו. והוא מחליט. עצמך החוויה הקיומית שהוא חווה בשדה, כמו הרמניטו היום מתאר אותו כאיזשהו מתבגר שעוד חושב רק במונחים של אידיאלים מוחלטים, שפועלתם פוגש את המציאות שהיא הרבה יותר מוכרת ממה שהוא חושב, וזה לא הכל שחור לבן, הכל צדיק רשע וכו', מגיע לייאוש טוטלי. ואז הוא אומר, אני ניסיתי לשחק את המשחק. בתום לב. ניסיתי, נכשלתי.
אבל זה
גם טוב
לב, כי יש את
הדמות
של אבא, שאבא הלך לסוח בשדה, והוא
הולך
לצוד בשדה.
לכן יצחק...
זה לא ממש טוב.
בוודאי שכן, בוודאי שכן. ולכן יצחק מזהיר אותו. במדרש. בכל המדרשים, כאשר עשיו בא ואומר, אני יודע לשחוט בעזרת החץ והקשת שלי, שחיטה כשרה. תיאורטית אפשר. חותך את שני הסימנים, מה הבעיה? שום בעיה. אומר לו יצחק, תיזהר, לא פשוט. כאשר עשיו בא ושואל אותו לגבי איך מעשרים תבן וקשר. זה מציאות אידיאלית מבחינת שהוא מתאר. אומר לו יצחק. כאן נסתצל איזה
שאומרים שיש
איזה הומה
שלו.
לא, 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 זה, זה,
זה. זה הרנות?
שלא,
שירות מידע.
לא. צריך להבין לעומק את הדברים האלה. וזה מה שמניטור רוצה שאנחנו נבין. אין דבר כזה אדם רע מלכתחילה. אין רשע כזה. יש אדם חווה חוויות. יוצא לשדה, לקרב, להיפגש עם העולם, עם אידיאלים. ופתאום, הוא נמצא מול המציאות. והשאלה איך הוא מתמודד. מצד אחד יש את האידיאלים, מצד שני יש את המציאות. יצחק היה באותו מקום, הוא גם בצדק. מה הוא עושה? מצא פתרון אחר, הוא חופר. בעירות כדי לתת חיים לאחרים. עשיו לא מסוגל להפנים את הדברים האלה. לכפור זה לוקח זמן. לא תמיד מצליחים.
עשיו זה הסיפור הקל, כי באמת התורה מספרת לנו שהוא בוחר. כל פעם יש לו אופציות והוא בוחר. סיפור יותר מסובך זה ישמעאל, שעוד לא נולד, והוא כבר ידו בכל ויד כל בו ופרא אדם. הילד אין לו בחירה, הוא נולד ככה.
זה לא נאמר
בלידה שלו הדבר.
שאלה.
שאלה.
האם מלכתחילה ישמעאל הוא חלק מהתולדות? לא. תורה מספרת מה התפקיד שלו. תפקיד מאוד חשוב, מאוד מכובד.
כלומר, מי שלא בליין הזה של התולדות, באמת יכול להיות שאין לו בחירה.
יש לו בחירה.
למה אין לו? איזה בחירה יש לעשיו? הוא לא נולד עוד שכבר...
ישמעאל.
כמו שיש לעשיו בחירה, כמו לכל אחד יש בחירה. אף אחד לא נולד חשב.
אז מה מזכירים לאמא שלו, לאבא שלו, שהוא יהיה ככה וככה?
12 נשיאים, זה לא הבטחה פשוטה.
הוא יכל להתגבר על התכונה הזאת?
איזה תכונה?
ידע בכל ויד כל בו.
בוודאי.
לא, יכול להפוך אותה למשהו חיובי.
זה
כמו השוחט עם הנטיות
לשחיתות. זה כמו כל דבר. זה שיש נטייה זהותית. זה עוד לא אומר שאני חייב להיכנע לנטייה הזו. זה ההתמודדות של האדם. כי אחרת הוא באמת לא אדם. אם הוא לא מתמודד, הוא כמו בהמה.
ממש יותר קל.
ממש יותר קל.
היה קל למסר היוסד שלו.
יעקב זה גן עדן. סיפורים של גן עדן. מההתחלה עד הסוף. ואחרים לא, לא באמת, מה? צריך להשתחרר מכל הקפיות האלה, לא מבוססות על שום דבר.
אין ילד עם הפרעות בהתנהגות? יש רק ילד שהוא מופע?
יש ילדים שנולדים עם כישרון למוזיקה. זה עוד לא אומר שהם יהיו, קראו לו, ארתור רובינשטיין. צריך גם לעבוד בדרך. ולפעמים תוך כדי זה שאומרים לו בפעם לא יודע כמה באותו יום אחרי 6 שעות שהוא התאמן וניגן אותו דבר, עוד פעם, ונשבר הילד.
אתה אומר לי עכשיו, לילד הזה יש כישרון חיובי, ולכן זה שיש לו מעצם בריאתו התנהגות לא כל כך חיובית, וואי זה לא משנה, תתמקד בחיובי.
כן, אותו דבר, אותו דבר בצד השני. ילד נולד בשכונת עוני, ובשכונה הזאת מתוך מחזור של ילדים 80-90% הולכים להיות פושעים. זה אומר שהוא דווקא חייב לצאת פושע? זה אותו דבר. והפלא ששני הדברים נכונים, הסטטיסטיקה עובדת והוא יכול להיות צדיק גמור.
המציאות היא שלילד הזה יש תנאי פתיחה שלפעמים הם בלתי אפשריים.
נכון, נכון. ואז השאלה זה באמת שאלת הגורל הפרט, כן? למה ילד מסוים נולד עם נתונים מסוימים ובזמן מסוים ובמקום מסוים וכו'. זה קשור לשאלת הפרט ולהיסטוריית הנשמה שלו.
אבל זאת האדם, יש לו את הפרט.
שנייה. בסדר, זה לא אומר שהנה גזרה מן השמיים. כי שוב, מי שבא ואומר את זה, אומר הקדוש ברוך הוא אמר. לא היה לו שום סיכוי. הוא בתא 50, אמרו לו, אתה משחק ב-NBA. בוא נראה אותך עכשיו. ומה, הוא עובר בין הרגליים של הילד? כן, זה עדיין לא אומר שהוא מגיע לסל. או שכן או שלא, מה? או שהוא חוטף גם כדורים ב... מה? לדון עם כל הנתונים. אין לנו את כל הנתונים. מה, אבל מה שהתורה מסבירה לנו זה שיש תבנית להיסטוריה. והתבנית הזאת היא שיש צמתים, בכל צומת יש מספר חלופות. כאשר אתה בוחר בחלופה מסוימת, אתה יודע מה התוצאות שעלולות לבוא כתוצאה מכך. כי הסביבה שלך היא דטרמיניסטית, לכן אתה יודע מה אתה הולך לעשות, אתה אחראי. כן? ודבר שני, בקידום של המהלך ההיסטורי יש מספר מועמדים. זה בדרך כלל נקודה שמאוד מפריעה. איך יכול להיות? הרי מלכתחילה יש ישראל. לא. יש מושג שנקרא ישראל. אחר כך יש את השאלה, במציאות ההיסטורית, מי יהיה זה באמת ישראל? זה מה שאני אומר, מה אני תומר אומר אותך, לא? אני
חושב לשאול? כן, ודאי. הרי אנחנו יודעים שבכל זאת, עם כל הבחירה של אברהם, אבינו, בכל זאת היה איזה עניין שלהם היו עקרות, והקדוש ברוך הוא נתן להם ממקור טהור זרע חדש, כן? שממנו יצא גם... יצחק, שיצא משרה שהיא עקרה. יש עניין של השגחה, זה לא עניין של
פתירה. יש עניין של עברית פשוטה. אם מישהי עקרה, היא עקרה.
אוקיי.
למה לא? כי זה הפירוש של המילה עקרה בלשון שלנו. אבל זה לא הפירוש בעברית המקראית.
אוקיי.
קרא זה מעוקבת.
מעוקבת על ידי מי?
את השאלה.
מה זאת אומרת?
את יכולה לקרוא את הפרק האחרון בקרק השני של סוד דבש התולדות. שמה והייתו מסביר בדיוק את הדברים האלה, זה המשמעות של הביטוי יש את חי. אז היא לא הכרה במובן שלנו היום שהיא לא יכולה להוליד בכלל, ללדת, כן? אלא יש סיבות שגורמות
סיבות אלוקיות, אבל...
לא, יש סיבות. כשאת מוסיפה סיבות אלוקיות, זה אומר שלפעמים יש סיבות שהן לא אלוקיות.
הפוך על הפוך.
לא, לא, בסדר, ככה אני אמצא את הדבר הזה. ואז, 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 יש בטח להגיד יש שתי רשויות. זה מה שאומרים.
אוקיי, זה בא מלכתחילה כשאני בא...
אין לי יותר מלכתחילה.
אוקיי, לא, אנחנו לוקחים כהנחת יסוד, זה ברור שהכל אלוקי. אז אין לי שאלות.
לא!
גם הבחירה שלנו, אין לי שאלות. זה ברור.
למה? אבל יש שאלות.
מה? אין שאלות. יש שאלות לגבי החוקים.
לא. לא. יש שאלות מכיוון שמצד אחד יש הבטחה, ומצד שני אין פיגוש של ההבטחה.
יש לאט לאט.
לא! מבחינת אברהם, מבחינת שרה, אין מימוש של ההבטחה.
בהמשך.
מה זה בהמשך? אני לא חי בהמשך. אני חי את הרגע.
זה
נקודה
של
האפשרות,
אין זרע.
סליחה. אני חושב שכבר ראינו את זה בסוף פרשת בן המטרים, כן? שם הוא מקבל הבטחה על הארץ וגם על הזרע. מי שרה, כן? לא. גמרנו את את ברית בין הבתרים. מה הפסוק הבא אחרי זה? לא? לא, לא. פרק תלווה זה ההבטחה. בסדר? סוף הניזה אני קורא את הפסוקים האחרונים. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור. לזרחה נתתי את הארץ הזאת. לא אתן.
נתתי.
זה כבר. אבא, אני אומר, פשוט כפי שמעניתו, אני אומר, אתה צריך לקרוא מה כתוב.
אוקיי, זה אומר שזה מלכתחילה.
לא, לא, בלי מלכתחילה. כן? נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול להרפת. פירוט, את הקני ואת הכניזי ואת הקדמוני ואת החילתי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. וואו, ושרה היא בשת אברהם, לא ילדה לו. שואל מה איתו, יש ניגודיות יותר גדולה מזו? מכאן השאלה. יש הבטחה. אנחנו מפרשים הבטחה כסיבות ביטוח, לא? אבל יש שאלה. והיה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בן שדי ושמי השם לא נודעתי להם. מה אומר רש"י שמה? נפתחתי להם הבטחות ולא קיימתי. ריבונו של עולם? כן. זה המתח של האמונה, לא כל שאר הדברים.
אבל זה האמונה
בתחרסף
בעצם.
זה האמונה, שוב. למה להוסיף מילים? זה לא מוסיף שום דבר.
לא, זה חשוב.
לא, זה לא חשוב. זה רק מספק. זה גם מספיק מסובך.
לחזק
מה?
את האמונה.
מה זה לחזק את האמונה? מה, זה שני ברגים ואז אני סוגר עוד את הסיפור? מה זה כל הביטויים האלה? או שיש אמונה או שאין אמונה, נקודה, מה? צריך לחזק את האמונה, הבניין הולך להתמוטט וזה, ואז מה?
אבל אנחנו יודעים שיש מדרגות של אמונה, יודעים.
אולי את יודעת, אני לא יודע מה זה מדרגות של האמונה. כדאי לשים לב לפעמים למה שאנחנו אומרים, כי יש לזה השלכות, כן, אחר כך, לא מבינים למה מישהו שתופס פתאום אמירה מסוימת, מבין שהאמירה היא בעייתית. היא בעייתית, מה לעשות? טוב. מה הייתה השאלה
בהתחלה? אבל
בסוף ההבטחה, ההבטחה מתקיימת.
בסוף ההבטחה מתקיימת, נולד יצחק וזה מתקיים בסוף.
אבל איך
ההבטחה
התקיימה? אז ההבטחה בסוף, סביבה.
זה הניסיון.
לא, אז ההבטחה בסוף, כן?
מה זה?
ההבטחה בסוף. תגידי, יש הבטחה שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו.
כן, בעזרת השם.
כן. איך את יכולה בעזרת השם? זה כבר שיטה שלך, זה כבר
כרגע, לא. את לא עולה בכלל, איך הוא יבנה?
לא. לא. זאת אומרת, צריך להבין דבר
איך. אבל אנחנו
חיים
בתקווה
ובאמונה טובה. אז אני מציע לך לקרוא את הפרק הראשון בשער הגימה בחלק ב', ששם בדיוק מניתו מתמודד עם הטענות. אגב, אם הטענות האלה הן אלה שגורמות לנוער להפסיק להאמין. תמיד אתם מוכרים לנו עולם יותר טוב, ורוד יותר. ומה עם המציאות?
אבל יש את
התקווה. המציאות לא מעניינת את האדם הדתי, לא מתעניין במציאות, הוא חי באיזשהו עולם אמוני, אשליה מוחלטת, וכאשר הוא יוצא לרחוב, פתאום לבנה נופלת מהגב, הוא אומר, וואי, איך יכול להיות? בעולם שלי, הלבנה לא אמורה ליפול.
זה בדיוק
הוויכוח
שחוזר לוויכוח של
עשיו
יעקב.
ברור שזה חוזר לזה, אבל בלי עשיו יעקב, ניטשה. כן, זה יותר קרוב לתקופה שלה.
אבל יש את התקווה הזאת שזה מעודד.
זה מאוד מעודד, כן, אני מסכים איתך. איך היה אומר מניטו? גם באושוויץ היהודים קמו בבוקר ואמרו בסוף חלקנו מה ירושתנו. נו, והם יצאו מהצריף ומה כבר אמרו. איך הם הסתכלו על זה? הנה, אנחנו כאן עכשיו עסוקים בניתוח שכלי, כמו צופים בצד, ואנחנו אומרים, טוב, אנחנו בואו נעשה תצפיות. איך הם הסתכלו על זה? הם לא הסתכלו, הם חוו. ויש את זה בין ההסתכלות של הצופה בצד, ובין החוויה של האדם שמתמודד עם המצב.
נכון, זה הוא את פרימו לב, אוקיי.
ברור, לא רק הוא. בסדר.
בכל זאת אני מכיר כמה אנשים דתיים שטיפול עליהם לבנה, הם לא יגידו שזה לא מסתדר להם עם העולם האמוני.
לא ברור, כי זה כואב פתאום.
אבל זה לא הולך ככה, שהאדם הדתי הוא חי באיזה בועה או תרגית כזאת כמו שאתה מתאר, וזה נכון. מציאותית, אני לא מדבר עכשיו תיאורטית,
מסכים, בודדים.
הם יחשבו למה זה
קרה לי, מה עשיתי. בעולם הזה,
מיעוט.
הם יחשבו למה זה קרה לי, מה עשיתי. זה האדם הדתי.
לא, הם יחשבו למה של אדם למעלה לא פיזר, יש איזה מחזק שהוא בנה את הפיגור.
נו, ברור, אז מה? אז
רגע,
אז והעולם האמוני שלו. בסדר? כל אדם. כל אדם. כל אדם. גם ההוא שאומר, אני לא מאמין בשום דבר, יש לו עולם אמוני משלו. ויש פער, מה לעשות? זה חלק מהמשחק. והשאלה מה אני עושה? אני תהיה של לא מעט, ואני אפילו מרשה לעצמי, של רוב אנשים שמכנים את עצמם דתיים. היא לבוא ולהגיד, אני מעדיף את העולם האמוני על פני העולם המציאותי. וככה אני מטשטש הרבה דברים.
שנייה,
כי הרבה יותר קל להתמודד, כי למעשה אני לא מתמודד. אני בורח. כן? יש אנשים שבאים ואומרים, אני כולי מציאות. ויש אנשים שכל הזמן נתונים במתח בין שתי העולמות. זה מה יש.
שכולם נתונים
באיזשהו
מתח ויש
סטקטרום. כן, כן, אבל כולם נתונים, זה עובדה. זה עובדה, אבל אני כאדם, אני יכול להתכחש למתח הזה.
לא,
אבל
אין בן
אדם
שכולו מציאות.
יש.
כי גם את לא
יתנו את התאר. יש כאלה שמוחקים לגמרי מבחינתם.
ותודה.
בוודאי.
אין שום
כן. ודאי. ולכן הם יבואו ויגידו, אין שום משמעות לשום דבר. קוראים להם הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים. הם קיימים. רוצים לא רוצים. יש גם אקזיסטנציאליסטים דתי. כפי הוא. פסקל. זה מביא לייאוש. אבל זה מה שהם בחרו.
כן, לא צריך, לא דתי.
אבל זה לא
בדיוק אתכם
רק בציון, זה לא נכון, זה פילוסופי.
ואז את רוצה לפרש את הדברים שלהם כפיקציה. מבחינתם אני לא חושב שזו פיקציה.
עצם ההתבוננות הזו, שאני מודה שאני מולידה את התורה, היא כבר מביאה את המתח הזה.
בסדר, שוב, זה הפרשנות שלך למה שהם מתארים. אני לא בטוח שאלבר כמי מסכים.
אם הוא רק
היה חי
במציאות, הוא
לא
כותב.
דווקא כן?
לא.
למה?
למה? מתאר? הוא מתאר
את המציאות. הוא חי במציאות, אין לו מה לכתוב. עצם הכתיבה זה בדיוק הפער הזה שבין התחושות הפנימיות לבין המציאות.
זה הפרשנות שאת רוצה לתת.
יכול להיות.
אני לא חושב. אני חושב שזה פחות או יותר. אבל הנטייה לבוא ולהגיד, העתיד יהיה יותר טוב. מכיוון שהעתיד יהיה יותר טוב, אתה תסבול עכשיו, זה מה שבפועל אומרים.
אז איך להתייחס לזה?
שנייה. אני אומר, זה מה שגורם בסופו של דבר לצעירים להגיד לעזאזל עם כל הדברים האלה. ולכן הם כל כך נוערים אחרי ניטשה. כי הוא צעיר היחיד, הוא הראשון בתקופה המודרנית שהיה לו האומץ להסיק את המסקנות מהאמירות האלה. למרבה הפלא, לא, אין לו שום קשר. לא, גם בעקיפים לא יבטאו. זה סתם.
למי יש קשר?
לא, אין שום קשר, לא רוצה כרגע. הוא הראשון שהתמודד בכנות ממש עם הטענות האלה. ולכן זה כל כך מדבר על הצעירים וכדאי לשים לב
לנקודות.
מניטשה? כן, ניטשה.
הוא לא היה מוסרי בכלל.
מי אומר? מה הוא לא היה מוסרי?
שמעתי שהוא לא היה. קראתי, למדתי.
איפה?
ניטשה לא היה אדם מוסרי.
איפה?
שלמדתי פילוסופיה.
אז לא יודע מי סיפר לך על זה, אבל זה, סליחה, זה שטויות.
הוא היה מוסרי בשם עצמו, כי הוא חשב שהוא בעצמו אלוהים. זה בסופו של דבר.
ממש לא. את לא יודע מי זה. לא יודע מי הסביר לך משהו על ניטשה, אבל כנראה שלא קרה.
הוא דומה קצת במשפטים לרב קוק להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל שתאמין בעצמך, אבל אין לו אלוקים למעלה לניטשה. אוקיי, בסדר. סליחה, אני לא
יודע ממי שמעת את הדברים האלה. אבל זה ממש לא נכון. בסדר? אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל צריך להצמד למה שהוא אמר ולא להמציא דברים. כן? הצעירים מזדהים איתו. כי באמת, אני חווה את הרגע, את העכשיו, את מה שיש כרגע. והשאלה שלהם היא איפה אתם הדתיים עם הרגע הזה? איך אתם מתמודדים? תשובה, על פי רוב, לא מתמודדים. כי כבר הובטח לנו משהו, אל תדעו לברות.
יהיה טוב.
מבחינה
פסיכולוגית
זה
הרבה יותר
קל.
אני לא פסיכולוג.
אשתות.
אני לא פסיכולוג. לכן לא מבין בניסוחים האלה. צריך לקחת את הדברים האלה לרצינות ולהבין את הדבר הזה. למשל, יש גם זו. זה אישיות, כל החיים שלו ברודים, מההתחלה עד הסוף. כן, ממש, כן. יתום. יתום, יתום. שנייה. כל האסונות. אין אסון שלא פקד אותו.
זה
הקן
עליו.
זה ממש הקן עליו, כן. כל האסונות, אף דבר לא... מה, באמת. אז הוא אומר, אז הוא אמר, מה הוא אמר? גם זו לטובה. טוב, ואיך מבינים את זה? גם זו טובה.
לטובה.
כן, אבל מפרשים את זה כאילו כתוב, גם זו טובה. וזה כל הסיפור. וזה כל הסיפור. כן, אבל זה לא מה שהוא אמר. וכפי שמניתו אומר, לא מותר כי הוא הסובל לומר מה שהוא רוצה לומר, ולצופה מן הצד, אסור לומר דבר וחצי דבר. כי הוא רק צופה, אז שישתוק. ושלא יסביר את דברי קודשו. כי הוא לא במצב שלו.
אבל
הוא
יכול ללמוד ממנו.
יכול ללמוד ממנו, כן. זה מה שלא יודע, זה חלק מהניסיון לטשטש את הדברים.
אז מה הבהירות?
הבהירות שיש מתח. מתח קיומי בין מצד אחד מה שאני יודע כוודאות מוחלטת, לא כאמונה אומר מניטו. כי בדרך כלל אמונה זה ספק. אלא כוודאות מוחלטת מה שאני יודע, מה שבא לי מצד המסורת הנבואית של עם ישראל, יום אחד אנחנו נעזור לארץ, יום אחד נהיה בית מקדש, יום אחד יהיה זה וכו' וכו'. כל מה שהובטח על ידי הנביאים, זו ודאות מוחלטת, ומהצד השני יש מציאות. ובמציאות כל עוד אני לא רואה את המימוש של הדברים האלה, אני חי במתח. והשאלה, לא, במתח, שוב, בלי הוספה של מילה. אני חי במתח, והשאלה איך אני מתמודד עם המתח הזה, הקיומי הזה. וכל אחד מתמודד בצורה שונה.
ואיפה מכניס את אלוקים? ביום יום, בחיי היום יום?
שיוויתי השם לנגדי תמיד.
או? כן, באמת חיים ככה, בשיוויתי, בשיג ושיח. כל יום מה שהם רוצה ממני.
מי אמר
אני
שואל. כן, סיג ושיח. לא, שיוויתי השם לנגיד תמיד זה לא אומר סיג ושיח.
זה הכל.
אבל זו הדרך של היהודי להתמודד עם המתח. זו ההחלטה שלו. להחליט, לבוא ולהגיד, שיוויתי השם לנגיד תמיד. וזו החלטה רצונית. גם. ויש אחרים שאומרים משהו אחר.
מה?
כל דבר יכול להיאמר במתח הזה. כל עמדה, אני לא רוצה להגיד לגיטימית. יש מקום לכל עמדה מכיוון שכל אחד חווה את המתח הזה בצורה שונה. אז אם יש אופציה אמונית, זה האופציה של שיוויתי השם לנגדי תמיד כדי להתמודד עם המתח הקיומי. המתח הוא לא מתח אמוני, כי אני יודע, זה ודאות מה שאני יודע. זה לא ספקולציה פילוסופית.
ללא עוררין.
בוודאות. ובכל זאת, לשרה אין ולד. מה לעשות? זה בגיל 70 היא שומעת את זה, כשאברהם שומע את זה בגיל 70. 70, ועם דנה בתארים זה בגיל 70. אתה יודעת מה זה להסתובב 29 שנה בלי לראות שום דבר? מה זה להסתובב במשך 2,000 שנה ולהגיד יום אחד אנחנו נחזור לארץ ולא חוזרים?
וזה ודאות מוחלטת.
וזה ודאות מוחלטת. כמה וכמה יהודים בשלב כל שיעור החליטו מספיק. זה בדיוק התבנית ההיסטורית שמניתו מדבר עליה. עד כאן. לא יכול לסבול יותר את המתח הקיומי הזה, אני מחפש חלופה. אז יש כאלה שאמרו החלופה ברמה האישית, אני עוזב את עם ישראל. מיליונים. יכול להיות עשרות מיליונים. יש כאלה שבאו ואמרו, מה אתה שמע? חירות, שוויון, הנחווה, אולי זה החלופה. אנחנו כעם ישראל לא מצליחים, אבל אתם, הנה, קחו את הלפיד. ואחד אחר בא ואמר, פועלי כל העולם התאחדו, אולי זה החלופה, קחו. מתוך, מאיפה זה בא? מתוך זה שהם חיפשו פתרון למתח הקיומי הזה. זה מה שהם אמרו בנביא ישראל שיקחו. דיברו אמת, אבל אנחנו לא ראויים לזה, אנחנו כבר לא עם ישראל, הרי אנחנו גזם... לא, ענף מת בתוך העץ, כן. אז קחו אתם את הלפיד, אולי אתם. הרי אתם הטוענים שאתם דרוס ישראל, לא? ישראל האמיתי. התבנית היא כאן. זה לא רק לגבי העץ והפירות של העץ או לא, זה לא רק לגבי הבהמה שהחליטה להיות נפש חיה או לא, זה ההתמודדות עם החיים. מצד אחד ודאות, מצד שני מציאות. ומה אני עושה?
מה הייתה
הוודאות
שלהם?
של מי?
בבריאה.
לא יודע, לא יודע, אבל זה מה שיוצא.
זה קצת מייאש, כי איך אתה מפתה את הנוער, אוקיי?
אני לא מפתה, אני לא צריך לפתה את הנוער.
מה גורם לו לחזור היום?
לחזור? אני לא צריך להגיד לו לחזור, כי אם הוא לא הלך.
יש לי בעיה.
אני צריך להסביר לו מי הוא, זה הכל.
אנחנו מדברים על הוודאות שיש לנו בגלל הנבואה.
כן.
אז עוד פעם אני חוזרת לשאלה שהרגע שאלתי אותך, מה הוודאות שיש בזמן הבריאה, עצם הקרבה אל הבורא, מה
בגלל הוודאות שיש לנו?
זה כאילו מה אנחנו מבינים בזה בכלל.
שהם הסתפקו במועד.
שאלה מאוד טובה, שאין לה תשובה.
אנחנו מדי נוטים להגיד, האדם הראשון היה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא שיכול להיות, והוא הכיר אותו מקרוב, פנים אל פנים, אבל מה...
לא, לא כתוב פנים פנים.
לא פנים, נכון.
של משה זה כתוב.
משה זה כתוב, נכון. זה כאילו מה, אני חושב לתוך הזנחה שאיזו ודאות הייתה, שמה שהקדוש ברוך הוא מבקש, הבורא מבקש
מה שמניטור רוצה להסביר זה מדוע הסיפורים האלה רלוונטיים לי היום.
למה הם כתובים לנו?
לא, למה הם רלוונטיים לי היום?
אבל אין לנו תשובות לכל
הדבר. בוודאי שכן.
אין לנו תשובות של
השאלה. אבל
את לא הולכת לחופה. אני כבר לוקחת את זה מבחינתי וכמעט, אני לא יודעת אם נשמע כך מופסירה, אני לוקחת את זה כמעט כמו אקסיומה או מיתוס. מבחינה מסוימת, מבחינה מסוימת. אני לוקחת את הסיפורים האלה של הבריאה, ואני אומרת, זה, אני בכוונה משתמש במינוח הזה, מיתוס מכונן, זה הדבר שלפיו אני מבינה את כל המהלך. אבל גם עליו יש שאלות.
אני לא יודע מה קורה, נעזוב כרגע את הביטוי הזה. מה שמניטו רוצה, זה להפוך את המקרא, את הסיפורים האלה, של לפני כמה אלפי שנים וכאן בכלל, ולהפוך אותם לרלוונטיים.
זה מובן.
שנייה, לא, זה לא מובן. זה לא מובן.
שנייה.
כי הרבה אנשים חושבים שכאשר מדברים על פשט ופשט, פשט המקרא, שזה הפשט, ושוכחים שהפשט, זה מדרגה מסוימת של פרשנות. ולכן הם פשט, במובן ההוא. אלא יש פשט של חז"ל. פשט של חז"ל זה לא פשט. זה מה זה רלוונטי לי? מבחינת נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, ושלא נצריכה לדורות לא נכתבה. אז אם זה נכתב, זה אומר שזה נצרך. השאלה, איך זה נצרך? למה זה נצרך? אני הצעיר היום שחווה כל מיני חוויות, ששואל את עצמי כל מיני שאלות, מי אני בתור אדם, מי אני בתור יהודי, מי אני בתור ישראלי, לעשות את זה בקיצור, אומרים לו, פתח את הספר, תקרא, כאילו אומרים לו פעמיים זה, עוד פעם תרגום שהוא בכלל, הוא לא מבין מה זה, כן? ואתה תבין. לא מבין. לא מבין. אני רוצה תיאור של הבריאה, אני הולך למורה לפיזיקה. אני רוצה תיאור של התפתחות האדם, אני הולך למורה לביולוגיה. אז מה אתם רוצים ממני? רש"י מדבר שפה שאני לא מבין. אבל טוב, לא, אני אראה לך איך זה רלוונטי לך. קודם כל, בוא, יש תבנית, יש היסטוריה, יש מושג כזה. לא היסטוריה במובן כרונולוגיה כמו אצל היוונים, אלא יש מושג עברי של היסטוריה. יש לך מה להשיג, יש נקודת התחלה, יש תבנית, והתבנית הזאת חוזרת על עצמה כל הזמן.
כן, אבל
בנקודה האמיתית
של חוזר...
והתבנית הזאת היא לא תבנית פורמלית, לא עוסקים כאן בפילוסופיה סטרואליסטית, אלא היא החיים שלך בתור פרד, החיים שלך בתור כלל. ועד שאתה לא מפנים את זה, אני אחזור על זה אלף פעם.
אני מתנגשים עם הראש
בקלב, אז
איך אתה מדבר
מגבלה? נקודת הוודאות, בסדר. אז נקודת הוודאות, אפשר לבוא ולהגיד, מנה היא לך את הוודאות הזאת? תשובה היא פשוטה. זה המצורת שלנו. לכן אני אומר, זו המצורת שלנו. שאתה יכול לבוא לשאול את השאלה הבאה. למה אני אעדיף את המסורת הזו על פני מסורות אחרות? עוד 20 דקות כוזרי, זו השאלה של כוזרי. מתחילת הספר? לא. מתחילת הספר עד הסוף. למה אני צריך לקבל כסמכות מחייבת את המסורת שנאמרת בשם פלוני אלמוני? מה יש בה? שעושה את התופעה ומחייבת כפי. שולט מניחות שלך. באמת זה לא מחייב אותך בתור. זה מחייב אותך בתור. כן. גם אם אתה אישית, אומר, אני כופר בכל מה שכתוב במסורת הזאת. יש כאלה, לא מעט. כן? ברגע שאתה מודה בעובדה שאתה יהודי, זה מחייב אותך. רוצה, לא רוצה. זוכר פעם את קוראים לו לונדון.
ירון.
שבא ואמר, היינו ביחד באיזה שיחצה, ועכשיו דיברנו קצת. הוא אמר לי, יש לי בעיה איתכם הדתי. אני יהודי, לא בחרתי. אתה יודע שאני לא מאמין בשום דבר, שאני כופר בכל דבר, ואף סיני לא היה, וכו' וכו'. אבל הציר המרכזי בחיים שלי זה הסיפור הזה. זאת אומרת, אני עסוק כל הזמן בלשלול את הסיפור. אני לא יכול להשתחרר. לא, זה לא...
זה לא צחוק.
מבחינתו זה טרגדיה.
זה לא צחוק.
מבחינתו זה טרגדיה. לא, אין לו שום ספק. יש לו ודאות מוחלטת שלא היה ולא נברא. אבל מבחינת הציר שלו בחיים, מה
זה?
אני עסוק בזה. למשל, אם הייתי, לא יודע מה, שוודי. הציר הזה לא מחייב אותי בכלל. ציר אחר מחייב אותי. אז זה יהודי מאמין גדול. לא, באמת.
צריך לתת לו את התשובות הנכונות, ויאללה,
אבל... כי באמת הוא מבין שיש משהו שמחייב אותו. הוא לא מסוגל להשתחרר מהדבר.
הוא מזהה.
והוא נלחם בזה כל הזמן. זה הציר. מבחינתו...
הוא יצא מניתוב, זהו.
זה מול העיניים.
בטוח.
ובגלל זה הוא בטלן, כי הוא מתחיל את הדברים שלו, אני יהודי. זאת אומרת, זה לא שאני מתקחת, יש כאלה, אבל הוא לא יהודי.
זה היה שוגר רע להכיר ולרחת.
זה סיפור אחר, ויש לו מעט גם כאלה. אני אדם, לא יהודי, לא אכפת לי. זה כבר סוג אחר, הוא לא שייך לקטגוריה היהודי, כן? הוא בא ואומר, אני יהודי.
אני בפנים.
אז יש ציר מרכזי, אני לא מקבל את המיתוס הדברים, זה מיתוס מבחינתו, וזה מיתוס מאוד מעניין, והוא יכול לדבר על זה שעות, כן? אז זה המיתוס ההיסטוריה של עם ישראל בסופו של דבר. וזה תשובת האריאל, בכוזרי. אין לי ודאות ממקום אחר. לא תבונית, לא שכלית, לא מופתית ולא כלום. אלא...
נחזור
אליי. טוב.